ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל עם פרופסור עוזי רבי.
בוקר טוב, ינון.
מה שלומך?
בסדר, זורמים עם הקשיים, מה שנקרא, אתה רואה, אמרנו את זה, וזה הולך ומתממש לנגד עינינו. העסק הזה זה לא מלחמה רגילה, זאת תהיה מלחמה ארוכה בתולדות ישראל, זה כבר אנחנו יודעים. וכל יום שעובר אנחנו מקבלים עוד וריאנט, עוד אלמנט, שהופך את הדברים האלה ליותר מורכבים. נדרשת בשעה הזו באמת קבלת החלטה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מסובכת, ואני מקווה שקבינט המלחמה שוקד על הדברים ויביא את ישראל כמה שיותר מהר למקומות טובים ונוחים יותר. קשה מאוד.
טוב, דוקטור אמיר בוחבוט.
מה זה האווירה הזאת, ינון?
כי אני אגיד לך את האמת, בדיוק לפני שעלינו לשידור התבשרנו שנהרגו שני קצינים.
אוקיי.
אז כאילו שנינו נפלנו, אבל כן. נופלים וקמים כמו שאומרים.
אבל ידענו אמיר שאתה אחרינו, אז בוא תרים אותנו טיפה.
קודם כל, כל אדם הוא עולם ומלואו, כל לוחם, כל מפקד, גם ליבי עם הפצועים. יש לנו את הנרצחים, יש לנו את החטופים, את הנעדרים, אבל בוא נסתכל כרגע על כלל הזירות. אם אנחנו מסתכלים כרגע על רצועת עזה, אנחנו רואים התבססות בשטח, אנחנו רואים שליטה. צריך לשאת פוקוס על גדודי ההנדסה, שהם אלה שהולכים לג אחד מאחורי גדודי החיר, השריון, ופשוט מתארים את השטח. אם עשינו טעויות במבצע צוק איתן, ורק ניטרלנו את המנהרות, כי נזכרנו רק ברגע האחרון לתמרן, גם שזה היה מבצע של 51 ימים, אז פה אנחנו מדברים על השמדה. השמדה של פירים, השמדה של מנהרות, השמדה של תשתיות. רואים את היקף ההרס לתשתיות של חמאס. וזאת נקודה מרכזית אחת. נקודה שנייה, אנחנו למרות כל השיח בתקשורת ובפוליטיקה על כן יספיק הזמן, לא יספיק הזמן, אורך נשימה, ביקורת בזירה הבינלאומית. אני חושב שדווקא בזירה הבינלאומית דובר צהל עושה עבודה טובה. גם הדיפלומטיה, יש אורך נשימה, שמענו אתמול את נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מדבר על זה, בדרגי השטח שאני נפגש איתם ורואה, לא מדברים על זה, אלא פשוט מדברים על עוד עבודה ועוד מהלך. יש עדיין אזורים שלמים שצהל עדיין לא הגיע אליהם, למעט העיר עזה, אנחנו מדברים על מחנות המרכז, חאן יונס אתמול פיזרו שם קרוזים לקראת האפשרות אולי של פעולה של צהל, רפיח, ציר פילדלפי, יש לא מעט עבודה, ואנחנו, יש לנו זיכרון קצר, אבל אנחנו ספקנו מעלומה בשביעי באוקטובר מארגון טרור שרצה להגיע לחלקים הרבה יותר עמוקים בתוך שטח מדינת ישראל. אז שאף אחד לא ירפה את ידי הצבא, הפוך, צריך לסכן נכוחה על מה, על הישגים כרגע, ויש הישגים, גם, בעיקר בדרגי השטח. אנחנו כבר לא רואים אותם יוצאים להתקפות במסגרות גדולות של 30-40 כמו שראינו בהתחלה, הפוך, הם מתקשים להוציא את ההתקפות האלה, ולכן אתה רואה, אני קורא לזה עקיצות. הם פשוט יוצאים מהפירים, מרימים נונטט, יש לך 10-15 שניות לזהות אותם, לא זיהית, הוא משגר את הנונטט הקצר טווח, ופשוט נעלם. אל מול הדבר הזה מתמודדים בצוותים של חשיפת תקיפה, יכולת לקחת את מס התאי של צו ולרכז אותה על תאי שטח. בעיני עבודה מאוד מעניינת, אף המורכבות, ופתאום תשימו לב, השקט הזה, כי אין את אותם מבקרים שאמרו, צהל לא יכול לתמרן, ויש סדקים במערך המילואים, וצבא יבשה לא מאומן. איפה הם אותם אנשים? אז צריך גם את זה להזכיר.
אתה לא ביניהם?
אני? בוא נתווכח.
לא, אני רק שאלתי,
ממש לא. ממש ממש לא. אני הפוך. היו כאלה שטענו שאני בדיוק הפוך. אני לא מבקר את התמרון, אני לא מבקר, אני מחזיר אותך לרעיון שלי מפקד זרוע היבשה, אלוף תמיר ידעי, לפני שנה. קיבלתי טלפון מאחד המבקרים הגדולים ביותר בתחום, שאמר לי, אתה מפרגן יתר על המידה, אתה צריך למתוח ביקורת, אני כן מתח ביקורת, יש המון על מה למתוח ביקורת, אפרופו הדובר צהל, אפרופו שילוביות או מוכנות למערכה רב זירתית, יש הרבה, יש המון מקומות למתוח בהם ביקורת, הציוד שלה, של הצבא, אבל עוד פעם, חבר'ה, זאת מלחמה עם היקף מגויסים שאני לא זוכר כמותו, בטח לא במלחמת לבנון השנייה, לא במבצע עמוד ענן, ומול הדבר הזה, עם כל הכאב העצום שאיתו פתחנו את המשדר, תסתכל על המחירים שאתה משלם, ועוד פעם, כל אדם הוא עולם ומלואו וליבי איתם, שלא חלילה יובן אחרת, אבל אל מול התרחישי האימה שסרטטו לנו, בסיטואציה של תמרון לעומק שטח רצועת עזה, שיפה, שאתמול, שלשום יותר נכון, הגיעו אליה, ולפנות בוקר חזרו אליה, מחנה הפליטים שתי.
תראה רגע, שנייה, בשיפה יש עכשיו בעולם. צבא או אין עכשיו צבא?
בשיפה יש עכשיו צבא, נקודה. בואו, שיפה, מה מדמיין הציבור המאזינים? הוא מדמיין מבנה אחד, מוקף בחומה, אליו נכנס...
לא, 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 כולנו נחשפנו לזה שזה קומפלקס.
מתחם גדול, קומפלקס של מבנים, שברבות השנים...
אוקיי, אז מה קורה בשטח עכשיו?
מה שקורה בשטח עכשיו, זו עוד פעם פעילות עקב אחרי אגודל, מאוד ממוקדת, מאוד כירורגית, כי זה יכול להיות סוג של פיגוע הסברתי והומניטרי, ורוצים להגיע לחקר האמת, ויש לצהל את כל הזמן לבוא ולעשות את זה בצורה מדויקת, אמיר, כדי אני... לברור ולבדל בין אזרחים לבין טרוריסטים.
נכון, אמיר, אני מסכים איתך שבאמת הרבה מאוד הערכות לגבי יכולת הביצוע של צהל פה בעצם נשמטות בזו אחר זו. אני האחרון כמובן שיקל ראש בהישגים בצפון הרצועה, אני גם חושב שכדאי לתווך למאזינים שלנו את העניין הזה של הריסת בניין הפרלמנט החמאסי בעזה, סיפור של מבנה המשטרה, שיפה שזה נקודה ארכימדית, כל הדברים האלה, על זה אין ויכוח, מבחינה תדמיתית פה שוברים מחסומים פסיכולוגיים, וצריך יפה. לזכור, וצריך לזכור.
אבל זה לא מספיק, אני נכון. לא מתרשם מנדלן.
לא, 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 זה לא עניין.
ארגוני טרור מזוויים שחטפו תינוקות, רצחו נשים, חטפו ניצולות שואה, אוקיי? אין להם מחסומים, ולכן
לא, זה ברור.
הנשק היחידי מול ארגוני טרור זה סיכול הנהגה הבחירה.
ברור, ברור. תן לי רק לגמור את הנקודה, אני אסביר בעצם למעשה, כשאתה מסתכל על צפון הרצועה, אתה רואה שם מחצי דרזדן, או יותר מזה, אנחנו מדברים בהחלט על מגרסה שתוכנת גם את מרכזי תודעה, גם את מרכזי הביצוע, ואין ספק, ההנהגה בעצם הטריומווירט של החמאס, מרואן עיסא, מוחמד דף וסנואר, כנראה כבר עשו דרכם לבית שלהם, ואני רוצה לשאול אותך על זה, הבית שלהם, אתה יודע, זה אנשים שבאים ממחנה הפליטים, הם נולדו שם, של חאן יונס, ראיתי אתמול את הקרוזים שצהל מפיץ, כבר לכיוון הדרום של הרצועה, מבקש בעצם מהאנשים שיושבים במזרח חאן יונס, לזוז מערב על המוואסי, איפה שהיה גוש קטיף. אני רוצה לשאול אותך, ותן לי את הערכה שלך מפה, איך אתה רואה את ההמשך? אני מסכים כל מה שאמרת, אבל אתה יודע, אנחנו בצפון, הפנים קדימה לדרום הרצועה, ברור שאין בסופו של דבר הצלחה של המבצע הזה, בלי עקירה של החמאס מהנוף הפוליטי והצבאי של המזרח התיכון. תן לי רגע את איך שאתה רואה את זה, כשאנחנו מסתכלים מדרום לנחל עזה.
קודם כל אתה נוגע בנקודה שהיא אמורה להיות להוות, נקודת מפנה, בעיניי נקודה סופר חשובה. מדוע? כי בסוף אתה יודע, כמו בניווט, שאינו נראה לי כבר שכח, כשאתה מתברבר בניווט אתה חוזר לנקודת ההתחלה. אז כל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כל מבוקש בכיר וזוטר, כשהוא מתברבר בדרך ויש עליו לחצים מטורפים, בטח בעיר עזה, שם נמצאים מרבית סמלי חמאס, הם אמורים לברוח דרומה, אל המעוזים שלהם. ואני מקווה, פרשנות אישית שלי, שצהל יצליח לדייק ולטלטל את האזורים האלה, שמהווים עבורם מעוז. תסתכל על כל המנהיגים הדיקטטוריים במזרח התיכון, שכשרעדה האדמה בבירות או במרכזי השליטה שלהם, הם ברחו למעוזים, למקום הולדתם, כדי לקבל מחסה. וכשבינתן מצב שבו, עוד פעם, זאת הערכה אישית שלי, פרשנות שלי, בינתן מצב שבו ממשיכים לעצור, ממשיכים לעצור מחבלים, השטח כבר לא נמצא בשליטה של חמאס, אלא בשליטה של צהל, הוא כבר מדבר עם האזרחים, הוא מצליח להביא מידע, אתה לא צריך להיות גאון ומומחה בצבא וביטחון שהמבוקשים האלה, הפעילים האלה הופכים להיות שקופים עבור הצבא, והדבר הזה הופך להיות מכבש לחצים, בעיניי, בנקודה הספציפית הזו, אם נצליח להגיע אליה, אתה תראה ההצעה של תהליך המסע ומתן, למרות שחמאס ירצה למרוח אותו כמו מסטיק, ירצה לחלק אותו לפיסות קטנות כדי להרוויח זמן, להמאם את הכאב בציבור הישראלי, להגביר את הביקורת על ישראל, לצמצם את משך הלחימה. ולכן אנחנו צריכים מצד אחד להיות, כמו שאומר מפקד פיקוד הדרום, אלוף ירום פינקלמן, אין דבר כזה יסודי ומהיר. זה צריך להיות שקול, יסודי, אינטנסיבי בהשמדה, גם של מפקדים וגם של תשתיות. אבל שאף אחד לא יתבשם מנדלן. שאף אחד לא יתבשם מנדלן, כבר ספגנו מספיק מבצעים, מספיק סבבים, לבוא ולראות בניינים של טרור מתמוטטים לנו, והנה הם משקמים אותם מחדש. אני חושב שהעקב אחרי האגודל הזה, אחר מי שלקח חלק בטבח, ואחרי מי שמפקד, גם בדרגי השטח וגם בדרגים הבכירים בזרוע הצבאית של חמאס, זה מה שיביא את התמורה. ולשאלתך בהתחלה, ינון, לגבי הסיפור של מבקר לא מבקר, מי שאוהב סטקים זה אתה, לא אני. אני לא מתהפך, יש לי דירקטיבה מאוד מאוד ברורה.
איפה התהפכתי?
איך?
איפה התהפכתי?
איפה היית בחודשים האחרונים?
מה זאת אומרת?
לא לתרתי לשידור, רצית קולות ספציפיים. תעלה אותי, תשמע. בוא נתן לך חומר למחשבה, בוא נעשה יום אחד איזה עיון על תהליכי המחשבה של
צהר בשנים האחרונות. לא הבנתי את הביקורת, תסביר לי למה אתה מתכוון.
לא, אתה באת ושאלת אם אני הייתי מהמבקרים או לא, ההפך, אני אלה שתמכו בה. בוא נספר לך סיפור קצר ואם
זה תסיק. הכל בסדר, שאלתי, נתת תשובה, מה, עכשיו לא הבנתי מה אתה רוצה, מתהפך כמו סטייק?
לא, אני לא אמרתי שאתה מתהפך, אתה אוהב סטייקים מתהפכים, אני לא מתהפך, יש לי אג'נדה
מאוד ברורה. העברת ביקורת פה על מישהו שלא הבנתי.
בדיוק, הבנת? אז מה שאני בא ואומר בצורה מאוד פשוטה.
הבנתי, זה כבר מלחמות שלכם בתוך אתה כתבים צבאיים, אני מבין.
לא, 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 אני, הביקורת שלי הייתה אליך, אבל בסדר. נרחיב על זה בהזדמנות אחרת. אגב, אני מציע לך לעסוק במרכז דאדו. תתחיל לעסוק במרכז דאדו. מי שיצר את כל, זה מאוד מדהיג אותי, מי שיצר את כל המחשבות והתפיסות והשיטות בשנים האחרונות, אני מקווה מאוד שתהיה על זה ביקורת לגבי ההמשך, מי שאמור לייצר ולתכנן את את היום שאחרי, מה שנקרא.
אוקיי, תגיד, אגב, לגבי הביטוי עקב בצד אגודל, שאתה כל הזמן אומר, לא הבנתי איך בן אדם מתקדם עקב, ואז אגודל. כאילו, איך זה קשור עקב לאגודל?
מה שרציתי לבוא ולהגיד, תראה, יש רצון בציבור, בכלל בעצר האדם, גם הוא רואה את האיום מול עיניו, לצמצם ולקצר אותו. שיהיה זבנג וגמרנו. אני חושב שהתהליך הזה...
אני מתלוצץ ואתה עונה ברצינות.
לא, זה חשוב מאוד.
אין לך אזור בגוף כאילו של חוש הומור? אין לך את החלק הזה במוח?
התחלת לענות לו ברצינות על הרכב האגודל.
לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. תראה, בסוף אני מאוד מאוד נזהר. אני לוקח את זה מאוד מאוד קשה, כשאני קם כל בוקר ב-4 בבוקר ועושה שריקות, לתקשורת הפלסטינית, ונדבר עם מקורות וכו', לקראת שידורים ולקראת העברת מידע.
מה התקשורת פלסטינית? אתה מבין ערבית?
שש בבוקר, כן, שש בבוקר, תקשיב, שש בבוקר, יוצאת ההודעה הזו של הפצועים והחללים, לצערי, ותשמע, כל אחד מהם זה אגרוף בבטן, ואני לא רוצה שאף אחד יחשוב שזה זכאות חושים שלי, כשאני משדר ואני מפרשן, שזה זכאות חושים. ביישוב שלנו יש נהדר, יש חייל חטוף, יש פצועים, יש לוחמים שנמצאים בשטח, בוא, אני כבר התבגרתי מהימים שהיית הבוס שלי, אני כבר אבא לחיילת, והפרספקטיבה שלך משתנה, משתנה לחלוטין, הבנים של, החברים של, אז זה...
אמיר, בוא תן לי רק להשחיל איזה מילה, אני כן מסכים איתך, ואתה יודע, כשאתה אומר סטפ ביי סטפ, או צעד אחר צעד, יש לזה באמת משמעות מאוד גדולה, כשמדובר בצד השני, אתה יודע, יש פה כאילו משהו מבצעי שאני מבין אותו ברמה התרבותית. אני מסתכל על צהל בצפון הרצועה כמו מתחנה, כמו מגרסה, שבעצם עוברת ממקום למקום. נכון, זה הרבה יותר איטי, זה הרבה יותר זהיר, יש פה גם באמת שיקול של חיי אדם שהוא שיקול נעלה מבחינתנו, אבל אני חושב שזה משדר, פה אתה צריך להדגיש את זה, ואני עובר מהעניין הצבאי לעניין התרבותי. האמן לי שבצד השני, כשרואים בסופו של דבר את המכונה, ומבינים ששום דבר לא עוצר אותה, בניגוד למה שהם חשבו בהתחלה, יבוא לחץ בינלאומי, יבוא פה, יבוא... הדברים האלה משפיעים בצורה מאוד קשה לדעתי, גם על הנהגת החמאס, למרות שיש שם כמה אקרוטים, כמו סנואר ואחרים, שהם קליינטים לא קלים.
ברור, החיזבאללה, על סוריה, על איראן, תראה את הזיבזוגים.
לא, אז אני מציע לך גם להדגיש את הדברים האלה, כי אתה אומר דברים נכונים ברמה הצבאית, בהחלט, ולא לא, 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 לא מתווכח איתך, מסכים במאת האחוזים, אבל זו גם דרך של ישראל אחרת, לדעתי שהחמאס וגם החיזבאללה לא הכירו לפני כן. ישראל נכון. כאן משולה למשהו שנעול על מטרה, וזה דבר חשוב בפני עצמו.
נכון, לצערי הרב, וגם את התבלבל, יש לי ביקורת כלפי הצבא, הוא עדיין עוסק בברירת המטרות, הוא עדיין משתעל מול מטרות ספציפיות, מי שעקוב אחרי וואלה יראה את הידיעה שלי, אז עדיין יש המון מה לעשות, אבל ממקום שבו התחלנו, הפיכת הקערה הזו, והיציאה להתקפה מאוד אגרסיבית, כשברקע עוד פעם הרינונים האלה להיגמר ולגיטימציה וכולי, אני לא שומע את זה בדרגי השטח, אני גם לא רואה את זה בדרגים הבכירים, הפוך, אני רואה את מפקד פיקוד הדרום פינקלמן דוחף, 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 ומי שמכיר אותו...
תגיד, אתה מקבל דיווח על פיגוע במחסום המנהרות?
איך אני אקבל דיווח? רק שנייה, בוא נראה, גם אני מדבר איתכם, אבל רק שנייה... דיווח ראשוני על חשד לפיגוע במחסום המנהרות ליד ירושלים, לפי הדיווח הראשוני יש מספר פצועים. אתה מבין איזה מתח אני מנהל עינון בין הרצון לדבר עם השיחה המופלאה, היא באמת מופלאה וחשובה בעיניי, לבין הדיווחים השוטפים. אבל באופן כללי, שאף אחד לא יחשוב לרגע, יש לנו למעלה מ-1400 עצורים ביהודה ושומרון, למעלה מ-1000 מהם פעילי חמאס. אני מזכיר לך שמי ששולט כרגע במחוז כפולות בהקשר המבצעי, זה מערך המילואים, זה שחפטו בו ולא האמינו בו וכולי, הוא זה שנותן את הטון הזה ביהודה ושומרון אל מול המעצרים, מול קני הטרור, וטוב שצהל לא מוריד שם את הרגל מהגז, ועוד יהיו ימים מורכבים ביהודה ושומרון, כן? בוא, הם כרגע מתבוננים על מה שנעשה ברצועת עזה. אני מאוד שמח שבאיוש הכניסו את מטוסי הקרב, החזירו את הסיכולים, את הפעילות האווירית של כלי טייס לא מוישים, זה היה צריך לקרות הרבה לפני, פחות לסכן את חיילי צה"ל ויותר לעבוד בצורה אינטנסיבית מול פעילי הטרור הללו.
טוב, יש שם כנראה 5 נפגעים במחסום המנהרות, לפי דיווח ראשוני, מהם אחד במצב אנוש, השאר בהכרה, המחבל נוטרל. זה מה ש...
מד"א מדווח דיווח ראשוני על 5 נפגעים, האחד במצב אנוש, והשאר בהכרה, המחבל מנוטרל.
כן.
טוב. עדיין ריבוי של התראות מהיוש.
כן.
אבל בוא נסיים בנימה אופטימית, כי התחלנו בככה, אתה יודע, בתחושה כבדה.
כן.
אז אני דווקא חושב שצהל בהחלט יש לו יכולת גבוהה מאוד להשיג את המטרות שצהל, שהמדרג המדיני יכתיב לו. לא שמעתי בשני העשורים האחרונים את צהל מדבר בצורה כזאת ברורה על מטרות בהירות שהדרג המדיני יציב לו. הגם שיש מי שטוען שהן לא ברורות, אני אומר לך בדרגי הצבא הבכירים, שמענו גם את דובר צהל אומר את זה, כולל אלופים. שהמטרות שציבו להם המטרות ברורות ובהירות.
ברור.
וממה שאני רואה, צהל יכול להשיג את הדבר הזה, והדבר הזה ישליך לא רק על הגבולות שלנו, אלא מעבר לזה.
זה בדיוק ההבדל בין הברברת שהייתה לנו במבצעים הקודמים, שהמטרות היו לא מספיק ברורות, ולכן היו, ולכן היו תלונות, ולכן היו תלונות שהצבא לא מימש את המטרות ולא ידעו. פה אומרים לך, תשמיד, תערות, תאבד, ויאללה, וזה הצבא יודע לעשות. זה הצבא יודע לעשות, לכן הכל הרבה יותר ברור, וגם המעשים בשטח הם הרבה יותר ברורים וקוהרנטיים. מצינו את העניין, הבנו?
הבנו, ובוא רק נחזור להערה הראשונה שלנו, מורכב מבעבר. אנחנו כמובן...
אתה חושב? אני לא חושב. למה מורכב? יותר פשוט מבעבר.
מטרות ברורות, אבל אתה צריך להתחיל להתנהל פה... מול דברים שלא ראית בעבר, וישראל מיומנת, כמו הנושא הזה של ארצות הברית, שאתה צריך בעצם את הסיוע שלה.
תמיד היה.
אתה צריך את היפו, אבל אתה נעול על המטרה. כלומר, מה שאתה עושה, זה שאתה לא נרתע מהשגת המטרה, אתה רק חושב כל הזמן, איך בסופו של דבר להשיג את הדברים האחרים.
יותר פשוט.
הוא לא פשוט, הוא מאוד מורכב, ואגב אתה...
פה יש לך לגיטימציה, יש לך לגיטימציה, אתה מסביר, אף אחד לא עוצר אותך, תסתכל.
בדיוק.
מה, טרודו אמר איזה משהו?
אתה רוצה, אתה יודע מה, אמיר, חכה שנייה, בוא, אמיר, בוא חכה שנייה, בוא נדבר גם איתך וגם עם ינון על המורכבות. אני אתן לך בעצם רק איזשהו שמץ של מושג למה אני מתכוון. אתה צריך להחזיר את תושבי הדרום והצפון הביתה. הם יחזרו רק אחרי שהדברים בסופו של יום, בשתי הזירות הללו, יהיו רגועים ושקטים מבחינתם, על פי ההיגיון שלהם. קח את הדבר הזה, אתה יודע שאין חצי עבודה פה, אתה לא יכול לסדר בעצם את הדרום.
זה מפשט את הדברים.
לא,
זה מגזיר לך.
זה מסביר את המטרה, אבל...
אנחנו הולכים פה לדרך יותר ארוכה.
ארוכה, כן.
יהיו כאן עליות ומורדות, כמו שאמיר נכון. עצמו אמר, הוא הזכיר את יהודה ושומרון, הוא הזכיר זירות אחרות, תיפתחנה ותיסגרנה. אוקיי. אנחנו במסע אחר. דבר אחד אנחנו כן צריכים להסכים. ישראל כנראה, בעקבות המשבר שהיא חוותה בשבעה באוקטובר, עוברת למוד פעולה אחר. זה היה צריך להיות מזמן וסוף סוף איתן.
אבל לא הייתה לך לגיטימציה למוד פעולה אחר.
וזה משדר בעצם את הדברים גם לצד השני.
טוב, אמיר בוחבוט, יישר כוח על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
תודה, ינון.
יאללה.
יאללה, אמיר, ביי.
תודה לכם, תודה שהירחתם אותי.
תודה. תשמע, הסיפור הוא, מה כל הסיפור? שעכשיו באים בטענות על הקונספציה, למה לא עשינו את זה מזמן? אתה אומר לי עכשיו, היינו צריכים לעשות את זה מזמן. אי אפשר היה לעשות את זה מזמן. אי אפשר. מה שנראה לנו היום טריוויאלי, הוא נראה טריוויאלי בגלל מה שקרה לנו לצערנו. האסון הזה, הוא הביא את הלגיטימציה גם הפנימית, וגם הבינלאומית, למה שאנחנו רואים עכשיו. לא הייתה אפשרות לעשות, להרוג 11,000 פלסטינים בעזה, בלי שכל העולם מתהפך עליך, תראה, או ינון, השמאל בישראל מתהפך עליך. ינון, לי... אף אחד לא היה מאפשר לך לעשות את זה.
ינון, לי אתה לא צריך להגיד את זה. אני רק אומר לך דבר אחד, שאתה צריך לקחת בחשבון. לא כל הדברים זה צבא, ולא כל הדברים זה סדק וסדג.
ברור.
יש לך פה ביריב, ברור. שאתה צריך להבין אותו, ללמוד אותו, לחקור אותו, ולנסות כאילו להבין בעצם איך הוא תופס את הדברים. אני רק אומר לך את זה בדיעבד, כן? אני לא בא עכשיו כחכם לאחר מעשה, למרות שאמרתי את הדברים גם בזמן אמת. אבל צריך לקחת בחשבון דבר אחד. אם אתה לא תוהה על קנקנו של הצד השני, לא מבין מה דפוסי הפעולה שלו, אתה יכול להניח שמה שאתה חושב שהוא הגיוני, זה גם הגיוני בצד השני, פה נפלו גיבורים, כאן, כשאתה קורא לזה קונספציה, זה נשמע כמו איזושהי מילה מחובסת כבר. בוא נפרק את זה רגע.
בוא.
אתה בסופו של דבר לא מכיר את מי שעומד מולך. אם אתה ממשיך לבדוק אותו ביכולות, זאת אומרת, אתה תספור את כלי הנשק שלו, ותחשוב שאת הכוונות שלו אתה גם מבין, מה שקיבלת בשבעה באוקטובר אומר לך, טול קורה מבין עיניך, תהיה יותר צנוע, בגלל זה אני אומר, תראה, אחד הדברים שמרשימים אותי במה שצהל עושה עכשיו בצפון הרצועה, זה דווקא השקט הצהלי הזה והמתחנה הזאת. אני יודע כמה זה משפיע על הצד השני, ואני בטוח שלמרות שהחבר'ה האלה הם קרים כמו, הם קרי רוח ואכזריים בצורה בלתי רגילה, השלישייה הזאת שעומדת בצד השני כרגע בדרום הרצועה, אין לי ספק שזה מאוד מאוד מבלבל אותם, שם אותם במקום אחר, ויש פה שאלה שאין להם תשובה עליה כרגע, מה קרה לישראל? האם ישראל השתנתה? אני חושב שאנחנו הולכים פה בתוך מהלך מורכב, אבל ישראל עד עד משנה את המודוס אופרנדי שלה, וגם משנה בעצם את מה שיש לה בין האוזניים לגבי הסביבה שבה היא חיה. זה לא פשוט, אנשים לא תופסים את זה מהר, אנחנו בתוך התהליך, ואני מכיר הרבה מאוד אנשים, אני לא אקרא לזה התפקחות, שיש חלק מהדברים שהם מסכימים, חלק לא, אבל הרבה מאוד אנשים מבינים, שלישראל בסופו של דבר, עם כל הסטארט-אפ ניישן, עם כל הטכנולוגיה המתקדמת, יש כאן משימה לא פשוטה, גם לדור הזה וגם לדורות הבאים, להפנים בסופו של דבר, את החיים בתוך מה שאנחנו קוראים לו מזרח תיכון. לזה יש היבטים תרבותיים והיבטים אחרים.
שלום, אלוף משנה במילואים אורן זיני.
בוקר טוב.
רמת חטיבה צפונית כרגע בעזה, וחבר תנועת הביטחוניסטים.
נכון.
מה שלומך?
ברוך השם.
מה אתה... ממתי היית במילואים?
ביום שהתחיל האירוע הייתי בחול. עצרנו איזה סוף פרויקט מאוד גדול, וחברנו להשתתף במערכה.
אוקיי, ועכשיו אתה רמת חטיבה צפונית, מה זה אומר בעצם? מה אתה עושה?
בטח לא מתכוון לדבר על זה עכשיו ברדיו. אין שאלות יותר מעניינות.
לא, לא, אני לא מתכוון שתפרט לי מבצעים. מה תפקידך? מה האירוע? מה אתה עושה? מה... רק לסבר את האוזן.
אנחנו במאמץ כפול, גם מאמץ הגנה, וגם מסייעים לכוחות שמתמרנים. בסדר? בוא נגיד את זה ככה.
אוקיי. אז מה אתה אומר על המצב? מה אתה כן יכול לדבר איתנו?
אם מסתכלים על התמונה הכוללת, אז בשביעי לאוקטובר אנחנו נכשלנו כישלון נחרץ, זה אחד. אני חושב שכולם מדברים בשפה הזאת, אם פעם היו מנסים להגל פינות או להגיד דברים אחרים, אז אף אחד פה לא מולבל. אבל אני חושב שמהרגע שאנחנו הבנו את תמונת המצב, אני מאוד מרוצה ממה שאני רואה מבחינת מה שהכוחות עושים, בכל החתכים. גם כוחות ההגנה וגם הכוחות המתמרנים. מה שאני רואה מהניסיון שלי, מהוותק שלי, אני מאוד מרוצה ממה שאני רואה.
בוא, תן לי אורן, תן לי לשאול אותך שאלה אופרטיבית. קודם תגיד מה שאתה, מה שאתה חושב וכך הלאה. בוא, אם אני מבין נכון, אני מסתכל עכשיו על צפון הרצועה, אוקיי? מלמעלה למטה, היא מאוד דלילה באוכלוסין, תקן אותי אם אני טועה. העצימות של הקרבות שם הולכת ופוחתת, גם השיגורים משם. מה שקרה זה שבעצם, ואתה דוחף מיליון אנשים פלוס מינוס לדרום, בוא נקרא לזה בעצם המעגן של חאן יונס, שזה כנראה המפקדה הבאה של החמאס. והשאלה שאני שואל אותך כרגע, זה בקווים כלליים, ברור שאנחנו לא יכולים לרדת לפרטים כאן. איך אתה רואה את ההמשך? הרי כמעט כל הרצועה מבחינת האוכלוסייה נמצאת עכשיו בדרום הרצועה. ישראל מתחילה לשחק עם חאן יונס בנושא של כרוזים וכל מיני דברים כאלה. ברור שלשם צריך יהיה להגיע, ואין להשלים את המשימה בלי לעקור שם את מעוזי החמאס ולייצר טיפול יותר שיטתי. איך אתה רואה שני דברים?
אני חושב ששאלת וענית באותה נשימה. אף אחד לא חושב שלהסתפק רק בחלק אחד ייתן מענה שלם. אין אחד כזה שאני מכיר שחושב ככה. אבל מאחר ומדובר פה בכן צרעות, כל הרצועה היא כן צרעות של מחבלים. ולכן צריך לעבוד באופן שיטתי, בלי להלחיץ את המערכת, לתת לאנשים פה לעבוד, עושים פה עבודה מעולה. והגיע הזמן שגם אנחנו נפתח משהו שתמיד היה נחלת הצד השני. קוראים לזה סבלנות.
זה נכון, אני אמרתי את זה ואתה צודק בזה 100%.
לצערי, אנחנו אנשים שרוצים תוצאות מיידיות כאן ועכשיו, במקום שזה לא ניתן להשגה. ולכן מה שאמרת, אתה ענית וענית
לך. לא, אבל אני שואל אותך, מה אתה עושה? כל עזה נמצאת שם עכשיו. זאת אומרת, איך אתה... טוב, אני לא יודע אם אפשר באמת, אבל תחשוב על זה רגע. אני מדבר כרגע על צד אופרטיבי. הרי כל האוכלוסייה של עזה, פחות או יותר, נמצאת עכשיו בדרום. לך ברור בסופו של דבר שצריך ללכת לשם, מסכים איתך במאת האחוזים. האם יש משהו שאתה יכול להגיד שהוא אחר ממה שהיה בצפון, במונחים של ביטחוניסט שנכנס, מסתכל על זה, צריך לעשות את העבודה, איפה האתגרים שאתה רואה כאן?
אני אענה לך. אני אענה לך, אם יש משהו שאני אוהב במערכה הזאת, וזה בניגוד מוחלט למערכות קודמות, בוא נאמר ככה, במערכות קודמות, כשאני הייתי מגד בעופרת יצוקה, גם אם הייתה איזושהי עמימות בשדה הקרב, היית פותח את התקשורת, והיה עוד שדר תורן, שמראה בחצים ברורים, איפה נמצאת כל יחידה, ומה הכוונות
שלך. נכון.
אני אומר לך שבמערכה הזאת, העמימות בקרב האויב היא כל כך גבוהה, שהדבר האחרון שאני רוצה לעשות עכשיו, זה כדי לרצות אותך, או את המאזינים,
לא, אל תרצה אותי, אני מבטר
על זה. מעל גלי היתר את התוכנית. אני רק אומר לכם דבר אחד, שבשבילו הסכמתי גם להתראיין. ידע כל אזרח בישראל, שהמערכת אחרי הכישלון, וההפתעה של השביל לאוקטובר, שאני מצטט את זה ככותרת ולא מוריד מילימטר מהחומרה שלה, עושה פעולות נכונות, משמעותיות, עם אומץ לב רב, כפי שנדרש מלוחמים, גם ברמת הפיקוד הבכיר, זה מה שאני מרגיש מלמעלה למטה, באותה נשימה, ואני מסכים, הדבר הזה דורש סבלנות, דורש טיפול יסודי מהשורש, לא כמו בעבר שהיינו עושים טיפול בתאים קטנים, ואז התאים הגדולים היו ממשיכים להתפתח.
אתה יודע,
טיפול
אנחנו...
טיפול שיטתי, רציף, ארוך, מבלי להתרגש, מכל מיני גורמי רעש.
אז אני מסכים.
מסביב, ויש הרבה גורמי רעש, האמן לי.
נכון.
המון גורמי רעש, לא להתייחס כרגע, אני נגד, אני באופן אישי, כן, עכשיו אני מדבר כאדם, אני נגד הכנסה של כל מיני דברים לצד השני שיכולים לתת לו להתאושש, אני מאמין בלחנוק אותו, ואומר להמשיך באופן עיקש לחנוק אותם,
אורן,
תת קרקע, על קרקע.
אני אגיד לך איפה אני מתחבר אליך בדיוק. Okay. כשאתה אומר את שתי המילים הללו, ואת זה אני כל הזמן חושב שצריך לתווך לאוכלוסייה בישראל, לאזרחים בישראל. אמרת שתי מילים, שיטתי וארוך. ואלה שני דברים מאוד מאוד חשובים, שא', גם הצד השני, לדעתי, די מתחלחל כשהוא רואה שבאמת ישראל עובדת כך, ואני אגיד עוד דבר, אני משוכנע שתסכים איתי. ישראל צריכה בעצם לבוא עם ביצועים בעזה, שיהיו בעלי שתי משמעויות. אחד זה למען יראו ויראו. צריך לזכור שהמזרח התיכון כולו מסתכל על ישראל בעזה, ושואל מה יום מימים, לפי מה שאתה אומר.
רגע, שנייה, אנחנו נעצור שנייה את השיחה, ונקבל עדכון ממנכ״ל מדע אלי בין שלום.
כן, שלום, כפי שדיווחתם על האירוע, למעשה מכביש המנהרות בירושלים, אנחנו יכולים לדווח כעת על כפצוע אחד שמוגדר כאנוש, שעדיין נמצא במקום ומטופל על ידי צוותי מגן דוד אדום.
עדיין מטופל?
עדיין מטופל, ומבצעות עליו פעולות החייאה מתקדמות. הוא עושה ממש עכשיו, אני מקבל את הדיווח, הוא עושה דרכו כעת לבית החולים בשערי צדק, ועוד כ3 פצועים שמוגדרים כקלים, גם כן עושים את דרכם לבתי החולים באמבולנסים של מד"א, לכיוון בית החולים הדסה הר הצופים. מבחינת פינוי פצועים, אנחנו למעשה סיימנו את האירוע, אבל האירוע מבחינה ביטחונית עדיין לא הסתיים, בכיוון שיש שם חשש למטען, המקום נסגר על ידי...
איפה זה קרה בדיוק?
סמוך למחסום המנהרות.
סמוך למחסום? לא במחסום?
אנחנו לא נמסור פרטים מדויקים בשלב הנוכחי, אבל סמוך למחסום, כן, בכביש המנהרות, וככל שיהיו פרטים נוספים, כמובן, מותקנים, והזמן יעבור.
אז רגע, אז יש פצוע אחד אנוש, ועוד כמה פצועים?
יש עוד כ3 פצועים שמוגדרים כקלים, כולם פונו לבתי החולים, ו3 ככל הנראה מפגעים שנוטרלו על ידי כוחות
נוטרלו זה חוסלו?
עדיין במקום, כן.
טוב, אוקיי. תודה רבה, מנכ״ל מד"א אלי בין. כן, אנחנו נמצאים עכשיו עם אלוף משנה במילואים אורן זיני, כן, רמת חטיבה צפונית בעזה.
אורן, בוא רק נשלים את מה שאמרתי, שוב, זה חשוב מאוד גם במונחים של איך זה מתקבל במזרח התיכון, והדבר השני זה ישראל פנימה. אני חושב שישראל, גם צבא וגם מדינה, חייבים בעצם לחברה הפעם את השלמת המטרה בצורה מאוד מאוד מדויקת, רק בשביל שאנחנו בעצם נחזור ונביא את התושבים של הצפון והדרום חזרה בביטחון לגבולות, נרחיב את הדברים לכיוון הזה, ולכן יש כאן באמת משימה שהיא מאוד חשובה, מה שנקרא לכו בכוחכם זה, מהבחינה הזאת העניין של שיטתיות וזמן ארוך וסבלנות, אלה המצרכים הכי חשובים בתוך הדבר הזה, ואני בטוח שאם ישראל תצמד לדברים הללו, אפשר יהיה להשיג את המטרה.
אז חד משמעית, אני מסכים מה שאמרת, ואני אפילו אחדד, התפקיד של האזרחים בישראל כרגע, ולתת את אותו אורך נשימה, נדרש, כי יש הרבה אנשים שכבר מתחילים להתבטא, וואו, אני כבר מת לחזור לשגרה, שיפתחו בתי קפה, חבר'ה, סבלנות, אנחנו לא רוצים לחזור לאירועים האלה שהיו לנו בשביל אוקטובר. כדי שלא נחזור לאירועים האלה, אנחנו צריכים תקופה משמעותית עכשיו של סבלנות, גם במרחב האזרחי, ולתת לצבא מאוד מאוד מקצועי הזה. שוב, הרבה אנשים בטח שומעים את זה ואומרים, רגע, איפה הייתם בשביעי לאוקטובר? אני מנטרל את השביעי לאוקטובר, את מומנט ההפתעה ואת הכישלון. אבל מרגע שהצבא נכנס לעניינים, יש פה פעולה שעוד תלמד בצבאות העולם, באיך נכנסים באופן חירורגי, לשטח בנוי צפוף, ועושים עבודה לא פחות ממצוינת. וככל שהזמן ינתן, גם על ידי דרג מדיני וגם על ידי האזרחים, בסבלנות רבה ובקור רוח, התוצאות יהיו יותר טובות.
אוקיי. אלוף משנה במילואים אורן זיני, רמת חטיבה צפונית, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה אורן, ביי.
בוקר טוב.
כן, מה אתה אומר?
כן, אני אומר את מה
ש... מה קורה, מה אתה שומע מהחמאס שם? בוא תן לנו את הצד המזרחני שלך.
תראה, בוא נגיד שבמידה רבה אני גם מסכים עם מה שנאמר כאן, תראה, החמאס נמצא במקום שבו, וצריך להבין את זה ינון, מקום שהוא לא היה בו. אנחנו כל הזמן אומרים שישראל לא הייתה במצב מהסוג הזה, וזה נכון, והשבעה באוקטובר זה חתיכת מכה ועל זה בכלל אין ויכוח. אבל השאלה היא בעצם מה קורה בעזה. ואם אני מנסה להיכנס, אתה יודע, לראשים של האנשים ששם, ואני כל הזמן חוזר על הטריומווירה, צריך להבין, אנחנו, הציבור הישראלי, מכיר את יחיא סנואר, זה המנהיג של החמאס בעזה, אבל אני צריך להזכיר שוב את מי שגם מכתיבים יחד איתו את הקצב, אולי אפילו לפעמים יותר ממנו, וזה אנשי הזרוע הצבאית. זה מוחמד הדייף, כן? וכמובן מרואן איסה, הסגן שלו, למה אני מזכיר את השמות האלה? כי אלה אנשים שלוקחים את חמאס בעצם למקום הסופר לוחמני הזה, המאוד מיליטנטי, ואיתם צריך יהיה להתנהל. לדעתי, הם כן מבינים שישראל בעצם מתכוונת למשהו אחר כאן, ועכשיו, זו המורכבות, אם תרשה לי, כל פעם שאני אומר מורכב, אתה אומר פשוט וכך הלאה. הנה המורכבות. בוא נלך לצד השני, קח למשל את עסקת החטופים. בוא לא ניכנס לזה, אבל נשים את זה כאן, כי זה דבר כל כך רגיש, כל כך נעלה וכל כך חשוב מבחינת ישראל. מבחינת החמאס, החטופים כאן, זה לא מסע ומתן של כמה אסירים אני מקבל בתמורה. עכשיו, זה משהו שאיתו הם בודקים את השרידות של הארגון, גם בעזה, אולי גם השרידות שלהם. ולכן נכנס פה לסיפור של המסע ומתן מהצד השני, אלמנט שאנחנו לא תמיד בעצם מבינים אותו ולוקחים אותו בחשבון, לכן גם בתוך המסע ומתן אתה רואה המון ידיים.
אבל יש לזה גם אלמנטים שהם מקדמים את המסע ומתן.
נכון, נכון. אבל זה מורכב הרבה יותר. יש לך הרבה יותר ידיים, תשים לב פעם קטר, פעם מצרים, פעם פה, פעם שם. ומה שקורה כאן זה מאבק מוחות פסיכולוגי, שבו ישראל מנסה להוריד את האינטרוולים של ההפוגה, החמאס מנסה להגדיל אותם, יש דיון על המספרים בצד השני, ומה קורה כאן? למעשה, אם תסתכל על זה בגדול, החבר'ה האלה איבדו את כל הדברים שהם חשבו שיש להם, ומתברר שאין להם. אין להם רב זירתיות כמו שהם חשבו, אין להם הפסקת אש מיידית כמו בכל סבב שהעולם בא ומכיל את זה על ישראל, מה למעשה נותר להם? הם מאוד מוכזבים, הם מאוד מתוסכלים, אבל יש להם ביד את הקלף המיקוח הזה לדאבוננו, שאיתו ועליו...
של החטופים.
של החטופים, שאיתו ועליו הם משעינים את האסטרטגיה שלהם, או את הטקטיקה שלהם מכאן ואילך, ואתה רואה את השימוש הנלוז שהם עושים, הם יודעים לעשות את זה בצורה הכי נבזית, זה בעצם הטיקט של סנואר ושל אנשים כאלה, אבל גם פה, גם פה, ישראל נאבקת בתוך המסע ומתן, ואני אגיד לך למה. כי ההחלטה שתתקבל על העסקה הקרובה, המדדים שלה יהיו מכאן ואילך המדדים להבא. ולכן חשוב מאוד, גם ברמה התודעתית וגם ברמה המעשית, כשאנחנו עוסקים בדברים מהשוג הזה, להותיר בעצם מורשת אחרת גם מבחינתה של ישראל. לכן אני מבין את הקולות, ואני כואב את הכאב של משפחות החטופים, באמת. אני לא חושב שיש ישראלי שלא מזדהה מעומק ליבו עם הכאב העמוק הזה. אבל צריך להבין, אנחנו גם בנושא הזה באופרה אחרת. וצריך לדעת להוציא מזה כמה שיותר, ואת מה שאמרתי רק נסכם בזה. כן מוכח שככל שמעמיקה החדירה לעזה, היא מציבה בידי ישראל מנופים יותר חזקים מול החמאס. ברור, אני כן מאמין
ברור,
בזה.
ברור, ברור. הלחץ על החמאס גדל, ולוקח ממנו פוזיציות שהיו לו בעבר. פתאום הנעל על הצוואר שלו.
ואני מתפלל ומייחל
כשאני אסתכל ברטרוספקט על כל הדבר הזה, נוכל לומר שהמשוואה הזאת שאמרתי עכשיו, אכן הוכיחה את עצמה, למרות שאנחנו לא יודעים כיצד יתפתחו דברים, אני מקווה שגם הנושא הזה של החטופים, שהוא בעצם, כמו שאמרנו, המטרה, ייגמר בטוב, וניווכח שבאמת גם המהלכים הצבאיים היו רגל משלימה לסיפור
תגיד
הזה.
תגיד לי, מה עם חאן יונס? אתמול היה דיווח שהתחילו לחלק קרוזים בחאן יונס שקוראים להם לברוח דרומה. אתה מכיר את זה?
לברוח מערבה. זאת אומרת, מהמזרח למערב, איפה שהיה פעם גוש קטיף, מוואסי. תראה, ברור, כשאתה מסתכל בעצם על החברה האלה, דף וסנואר.
אבל זה נכון, באמת?
כן, אני ראיתי את הקרוזים, זאת אומרת, הראו אותם גם...
בכל חאן יונס או באזורים
לא, שלך? לא, במזרח חאן יונס, אבל...
ביותר קרוב לישראל.
אבל למה זה חשוב? למה זה חשוב? כי, ולמה שאלתי גם את המרואיינים הקודמים שלנו? כי כך או אחרת, זה ילך לשם. עכשיו, אתה שואל אותי, מה בעצם העזה של דרום הרצועה? זה חאן יונס.
שאלה אם במזרח או במערב.
אז אנחנו כאן בעצם נחכה ונראה, אתה יודע, אי אפשר להיכנס לדברים אופרטיביים, גם שום שאנחנו לא מצויים בכל התמונה הזו, וכשאתה רואה, כשאנחנו שואלים את השאלות, את הביטחוניסטים או אנשים שבאים מהצבא ומנסים לתת לנו כאן תשובה, ברור לך שחלק ניכר, וזו הייתה הערה מאוד חשובה, זו אותה עמימות שנדמה לי אורן הזכיר אותה, כן?
לגמרי.
זה מאוד חשוב. כי בסופו של יום אתה לא משדר ומנתח את הדברים, העמימות הזו אומרת גם לצד השני, שישראל יכולה במעשה שטן לבוא מכאן או משם, וצריך להיזהר ממנה, מהבחינה הזאת זה חלק ממודוס אופרנדי, שאני מאוד מאוד אוהב לראות אותו בצד הישראלי, אבל אני אומר שוב, חאן יונס זה המוקד, שם בעצם נולד במחנה הפליטים סנואר, יש לו את ה... הקשרים המשפחתיים, החמולתיים, כל האנשים, גם מוחמד הדף בא משם, ולכן הם, אני מניח, שמים את פעמיהם, לא רק פיזית הם, יכול להיות שגם הם, כן? אבל כל הנושא של יחידות הגדודים והיחידות האחרות של החמאס, תרוכזנה שם, כמובן מקומות אחרים ברצועה, וזו שאלה גדולה, שהייתי מאוד מעוניין להיות בתוך החדר שבו מראים את האסטרטגיה של צהל, לכל הסיפור הזה של הדרום של רצועת עזה. כי עדיין אני אומר לך, ינון, ואת זה אנחנו יכולים לומר, יש כאן בעצם את המקבץ כמעט של כל תושבי עזה, כי הם נדחפו לדרום, וחאן יונס זה בעצם מאגר מאוד מאוד חזק, תהיה צריכה להיות כאן פריסה מאוד מאוד מעניינת של בתי חולים שדה, ושל כל מיני מחנות קליטה כאלה ואחרים, כדי לדלל כוחות, אבל לדעתי, הכיוון יהיה כיוון לחאן יונס, ולשם בעצם צהל שם את פעמיו, אם הוא רוצה, ואני בטוח שכן, לעמוד במשימה, ובוא נזכיר אותה שוב. כי את זה נוטים לשכוח. חמאסטן, זה המקום האחרון בעולם הערבי, שיש בו שלטון פעיל של תנועה, שמזוהה או שנולדה מתוך הנרתיק או הבית קיבול הגדול הזה של האחים המוסלמים. ויש משמעות...
מה עם טורקיה?
טורקיה לא ערבית. אמרתי, במרחב הערבי. ארדואן, כמו שאתה רואה, אכן בא עם ה-AKP, שזה זה המודל הטורקי של האחים המוסלמים, נקרא לזה כך, ואתה שומע את דברי הבלע שלו, וגם על ארדואן אנחנו צריכים לומר... הסיפור של מדיניות הזיגזג שלו, שמוכרת לנו הכר היטב, עוד פעם גם כאן, לא בדיוק אותו דבר, אבל אני אקח אותך לאותו מקום. ארדואן יכול להיות פרגמטיסט גדול, כמו שאתה ראית, גז, כלכלה וסחר. אבל בסיטואציות כאלה, תמיד יצא לו, סליחה על הביטוי, הארדואן. ומאיפה זה בא? שוב, אתה הולך לביוגרפיה שלו, אתה רואה איפה הוא למד, אצל מי הוא למד, הוא גדל בשכונות העוני של איסטנבול, אתה יודע, זה אדם שבראש ובהוויה שלו, גדל נגד האליטות בטורקיה, נגד המערב, נגד כל הדברים.
טורקיה השנייה.
טורקיה האחרת בדיוק, הוא בא ועושה כאן משהו אחר, והוא מתחבר ישירות לעניין הזה, כי זה, אתה יודע מה, אני אגיד את זה, באנגלית אומרים, he can't help it, זה יותר חזק ממנו, זה הוא. ופה הוא באמת בא, ואתה ראית באיזה קלות, הוא שולף דברי בלע אנטישמיים, ושם את ישראל על הגריל מהבחינה הזאת, כאילו,
לא היה ביקור של הרצוג שם, וכאילו לא אמרנו באמת שהיחסים משתפרים
בכלל. היה אמור להיפגש עם
נתניהו. תראה, אנחנו באקדמיה.
איזה זיגזג מפואר.
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 וכן, תראה, אנחנו באקדמיה בשנתיים האחרונות ראינו הרבה מאוד התפתחויות חיוביות במונחים האקדמיים עם מכוני מחקר בטורקיה וכחלה. כי אתה יודע, אם זה בא מלמעלה, זה הולך. אבל מה שקרה פה, ואני באמת שואל שאלה, האם זה בעצם עוד סיפור שראינו בעבר והשכחה תגיע מהר מאוד ונקבל שוב יחסי ישראל טורקיה כמו שראינו, או שיש פה משהו שגם כאן יחייב את ישראל להתנהל בצורה אחרת בעתיד? אני חושב שכן, אני מקווה שכן. ארדואן מוכיח לנו באמת שוב, אתה יכול לעשות עסקים, אתה יכול להיות פרגמטי עם שחקן כזה, אבל תזכור שברגע מסוים הוא בעצם יהיה מכוון או יתכוונן עם מה שאני קורא לו עמוד השדרה האידיאולוגי, שעם שחקנים כאלה אתה צריך לקחת את זה תמיד בחשבון. יש שחקנים אחרים במזרח התיכון שאיתם אפשר לעבוד אחרת, במונחים אחרים ולעשות דברים מאוד פוזיטיביים, אבל כשאנחנו מסתכלים על החבורה הזאת, על הקולקציה הזאת, אנחנו תמיד צריכים לקחת בחשבון שהתפיסה שלהם לגבי ישראל היא תפיסה שלילית באופן כמעט אינרנטי. זאת אומרת, ישראל והקיום שלה, אלה דברים שתמיד צריך לצאת נגדם, ואם יש הזדמנות טובה לעשות זאת, הוא יעשה זאת. בוא נזכור גם שהוא מדבר לקונסטיטיוציה שלו, מדבר לבייס שלו בבית, אם אפשר לקרוא לזה כך, יש לו בעיות כלכליות, אבל את ארדואן צריך לקחת כאן בחשבון גם כן.
טוב, תשמע, הסתיימה לנו השעה הראשונה, יש לנו עוד שעה אחרי החדשות, ונראה מה ילד יום בינתיים. אנחנו נעדכן אתכם על הפיגוע במנהרות שם, בגוש עציון, ובדרך לגוש עציון, כרגע הדיווח האחרון היה שיש שם פצוע אנוש, ועוד כמה פצועים קל, ושלושה מחבלים חוסלו. אז נעדכן אתכם גם בעניין הזה, ושאר ענייני היום, נדבר כמובן גם על המלחמה ומה שקורה בגזרות השונות. תהיו איתנו.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל עם פרופסור עוזי רבי.
שלום, פרופסור עוזי רבי.
אהלן, ינון.
אנחנו מתחילים עם יחיא לייטר, אבא של רב סרן משה. משה לייטר, זכרו לברכה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה נשאל, איך פותחים שאלה איתך? איך אתה? מה שלומך? זה רלוונטי לשאול?
כן, כך פותחים לשיחה בין שני יהודים. שלומי כשלום עמי. עם כלבי יקום.
כן, אתם עדיין יושבים?
כן, עד מחר, עד שעה לפני שבת מחר.
איפה אתם יושבים?
בקיבוץ אינצורים. זה הבית בני וקלתי בשנים האחרונות. כאן התחילו לבנות את ביתם הקבוע גם. אנחנו יושבים פה, כל האחים, אחיות עם אשתו של משה ציפי, והמון המון מבקרים מכל שדעות הפיקוד של צהל ועם ישראל.
יש לך איזה תובנות מהאירוע הזה, שאת חושב שלמדת משהו חדש, או שזה רק מהשש לך דברים שחשבת קודם?
מהאירוע של נפילת בני?
מהאירוע, מהשיבה, מהפגישות שלך עם אנשים, או אולי אם תרצה לקחת את זה מהמלחמה הזאת?
אני יכול לשתף אתכם בשתי התובנות שאני משתף את כל מי שמבקר באוהל הניחומים. התובנה הראשונה היא שאנחנו ברגעים מכוננים של המדינה, שזה אכן תקומה חדשה, לא שונה בהרבה מתשח. אני לא חושב שאני מפליג באמירה הזאת. אני יודע שהיו אלופים ש התווכחו האם זה מלחמה קיומית או לא, אני חושב שמפספסים את הנקודה העיקרית. אם חס וחלילה מדינת ישראל לא הייתה קמה בתשח, התמונה שהייתה נצרבת על לוח לבנו הלאומי הייתה תמונה של הילד בגטו ורשה עם ידיו מועמות מעלה. מדינת ישראל באה, וזה למעשה הייתה הכנעה של 2000 שנות גלות. והנה באה מדינת ישראל ולקחה את הידיים של הילד הזה בגטו ורשה ושמה בידיים נשק. ולכן שינינו את המגמות של כל ההיסטוריה היהודית. ואם חס וחלילה לא הייתנו מגיבים כמו שאנחנו מגיבים, משה ידידיה בני לא היה הולך בראש החוד בבית חנון, התמונות שהיו נצרבות על לוח רבנו העכשווי היו התמונות של בארי, ובזה מדובר במלחמה קיומית, כי לא יוח, אם אין רוח אין עם. ואנחנו מחזירים כל יום נוסף שאנחנו מחסלים מחבלים והורגים את הבסיס של הרוע שיוצא מהמקום הזה המקולל, אנחנו עוקרים את התמונות, אנחנו מוחקים את התמונות של בארי מהתודעה הלאומית שלנו. ולכן תובנה ראשונה, שמדובר באחדות של עם ישראל שלא הייתה לא רק בשנה האחרונה, אלא בעשורים האחרונים. עם ישראל התאחד. זאת התובנה הראשונה. תובנה שנייה, שאת האחדות הזאת, אם לא נשכיל לשמר ולטפח ביום אחרי שוח הקרבות, אז אנחנו נעניק ניצחון. זה לא יהיה ניצחון אמיתי. אנחנו חייבים להתחיל עכשיו, להתחיל לשנות את הניסוחים שלנו, את הגישות שלנו אחד כלפי השני. תראו, אני הראתי לשטח האימון כדי לברך את בני לפני שנכנס לעזה, רק לברך אותו, היו 30 שניות איתו. שמתי את ידי ראשו, ובזמן שחיכיתי לו, כי היה באמצע תדריך, ראיתי את החיילים שלו. ראיתי את מי זה ה-130% התייצבות. ראיתי את החבר'ה שבאו מהקיבוצים, ראיתי החבר'ה שבאו מהתנחלויות. לא היו הבדלים ביניהם. זה הם הקיפה של נחמן, וזה הם הקוקו, אלה הם הציציות, ואלה הם כתובות הקעקע. וכולם הלכו כדי לחרף את נפשם למען העם במדינה. ואם לא נדע, ואם מנהיגנו לא ידעו, לשמור על האחדות ביום שאחרי, הדור הזה פשוט יקום עליהם ויתפסו את ההגה של המדינה הזאת. ויכול להיות שזה גם מה שצריך לעשות. תובנה שלישית, ובזה אני אסיים את המונולוג, רואה כבר חרקתי. תובנה שלישית, הניצחון, הרבה מדובר על תמונת הניצחון. תמונת הניצחון צריכה להיות לא רק תמונה. זה צריך להיות ניצחון כדי שהבחור השיקור בג'קרטה יודע שעם ישראל מחץ את החמאס, שאין יותר חמאס. בדיוק כמו שסוף מלחמת העולם השנייה, לא אותו שיקור בג'קרטה ידע שאין יותר גרמניה ויפן. מי ניצח ומי הפסיד. ואנחנו מומחים בלמשוך, לשחות את ההפסד מתוך הניצחון, שלא נעשה את הדבר הזה. שיהיה ברור לנו ולכל העולם מי ניצח פה ואיך ניצחנו.
אתה עבדת בלשכתו של נתניהו, נכון?
כשר אוצר הייתי ראש המטה שלו, שהוא עבד בשר אוצר, והייתי מעורב בשלוש מערכות בחירות שלו.
אז כשר אוצר זה ממש מזמן.
נכון.
בתקופה של הגירוש מעזה.
אני הואשמתי על ידי לא מעט עיתונאים באותו זמן, שבגללי הוא פרש מהממשלה. ורשמתי מעמיתי מימין שלא משכתי אותו ממשלה מוכן יותר.
ומה האמת?
אז זה נאמר, אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצוי.
אז ומה האמת?
זה סיפור ארוך, ואני לא חושב שזה מתאים לרעיון קצר, זה ביטוח, אתה יודע, על מוסף.
איך אתה מתרשם מהניהול שלו של המלחמה?
אני לא רוצה לדבר פרסונלית, שאני מדבר על...
אוקיי,
אבל תן לי לענות. שאני דיברתי בפתח דבריי על הצורך לשנות את השיח בינינו, אז אני חושב שזה כלול בעניין הזה. לא רוצה לדבר פרסונלית, אבל אני רוצה לומר שהתקופה של מסיבות עיתונאים בבודדת נקעה נפשה מהעם שיושב בציון, מהסיפורים האלה. פשוט נשבר הפופיק, אומרים, נשבר הפופיק. אנשים לא רוצים לראות מסיבות עיתונאים בבודדת, אנשים רוצים אחדות עכשיו. אז כל מה שתורם לאחדות הוא טוב. כל מה שלא תורם לאחדות הוא רע.
כלומר, לא שראש הממשלה או גנץ או גלנט עומדים לבד, כל אחד בנפרד, אלא שיעמדו כולם וידברו ביחד.
הם צריכים לא רק לעמוד ביחד, לעבוד ביחד, לזום ביחד, הם צריכים להקרים את זה. הם צריכים גם לחייך אחד לשני. אבל בגדול, אני חושב שהנהלת המדינה, בכל מה שקשור למלחמה, מתנהלת בצורה יוצאת מן הכלל. צהל מתקדם לפי תוכנית חכמה, ברורה, איטית ונחושה, ואנחנו עומדים, הממשלה עומדת יפה מאוד מול לחצים בינלאומיים, שגרירנו באום אומר דברים נחרצים לאומות העולם, ראש הממשלה דיבר בקול ברור, גם השר גנץ וגם השר גלנט דיברו בצורה ברורה כלפי העולם, הביאו את המסרים, עם ישראל לא עוצר, ותשכחו מזה. ושמעתי גם מסרים שביקרו אצלי, אני חייב לומר שהביקורים פה של גם כל השדרות של ההנהגה, של חברי כנסת ושל צהל, זה פשוט מרומם את הלב, זה מאוד מנחם. אבל כולם חזרו על הדבר הזה. לא נעצור עד עד שהעבודה לא תסתיים כמו שצריך. עכשיו, כמו שצריך, צריך להקפיד שזה יהיה באמת כמו שצריך, אבל הנחישות פה היא נחישות גדולה מאוד.
יחיאל, אני רוצה לשאול אותך, זה פרופסור עוזי רבי, אני מקשיב לך לא פעם ראשונה, ואני באמת מאוד מאוד מתרשם מהחדות המסר, ויש פה שלושה דברים שאתה אומר שבאמת עולים בקנה אחד עם מה שאני חושב, אתה יודע, תקומה חדשה, אחדות והכרעה. אני רוצה לשאול אותך, לנוכח כל מה שאתה אומר, קרה משהו בישראל, שאולי זה לא הזמן לפתח אותו, וכמובן שאני לא רוצה פה לרדת לעניינים פרסונליים, אבל מה לדעתך, לפי מה שאתה אומר שצריך להיות מעכשיו, מה קרה לישראל? אם אפשר במשפט רע, זאת אומרת, משהו שהוא שייך לחברה, לציבור, להנהגה, איך אתה רואה את השנים האחרונות, אם אתה אומר שהגענו כאן לקו שבר, שאחריו אנחנו חייבים לייצר תוכנית הפעלה חדשה או תקומה חדשה, אנחנו חייבים להיזהר שלא ליפול לפלגנות, אנחנו חייבים גם להכריע בפעם הראשונה כדי שיראו וידעו באמת בחוצות עולם מה זה ישראל ומי זו ישראל. אבל אם הייתי יכול לשאול אותך, מה קרה לישראל? היית יכול להגיד לי בכמה משפטים, מה אתה חושב שקרה כאן?
כמה משפטים. אתה יודע, התחום שלי זה היסטוריה ויחסים בינלאומיים.
בגלל זה אני שואל אותך, כי אתה היסטוריון.
אז יש לי הרבה מאוד מה לומר, אני אנסה לתמצת. אני חושב שיש, מדברים על קונספציה, כן? שקרסה. זה לא קונספציה שקרסה. יש מבחר קונספציות שקרסו. ואני חושב שהייתה פה הרבה פלגנות פנימית. סך הכל הגענו למצב שמדינת ישראל תלג פר נפש יותר גדול מבריטניה, גרמניה ויפן. הרי זה פשוט בלתי נתפס שחושבים על זה במונחים כלכליים, כן? שבריטניה שלטה פה לפני שלושה דורות, והיום התלג פר נפש גדול יותר מבריטניה. ובתוך השמנת הזאת, בתוך הכפית של כסף, כן? אז נהיינו קצת, אפשרנו לעצמנו להתפלג בפנים, וזה בא לידי ביטוי גם בפלגנות חיצונית. אפילו באופן חלקי שלא במודע. יחד עם זאת, יש זרמים בתוך העם שהם זרמים בריאים מאוד. חרדים שמזדהים יותר ויותר עם המדינה. אנשי שמאל שקמו כדי להגן על המדינה בחירוף נפש מפני מה שהם תרגמו כאיום. אני מאוד התעודדתי, אני חייב לומר, אני בעד רפורמה משפטית, אולי בצורה אחרת ממה שזה נעשתה, אבל מאוד התגאיתי בכך שאנשים יוצאים מבתיהם לילה אחרי לילה כדי
לשמור על המדינה שלהם כפי שהם מבינים אותם. עכשיו, אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, אחרי שמה שהיה היה, אני רוצה לנבהל ויכוח, אני לא רוצה לבטל את ההבדלים האידיאולוגיים, אני רוצה לנהל ויכוח אידיאולוגי, אבל אני רוצה לשים את העניין הפרסונליים, האינטריגות, הפוליטיקות הקטנות, ההקנטות, הסנאות והקנאות, בואו נהל ויכוח אידיאולוגי, חס וחלילה שנבטר על ויכוחים אידיאולוגיים, אבל יש דרך, והתעוררנו למצב חדש שבו אנחנו נוכל, יצטרך לנהל את הוויכוח בצורה אחרת, בצורה של אחים, ברור. בצורה של משפחה, ושנעשה זאת, ומי שלא יהיה מוכן לעשות זאת, יעוף. יעוף, לא בקלפי, פשוט יעוף. הדור הזה, הדור של משה, הדור של חבר'ה האלה, שמחלחנים את נפשם עכשיו שיחזרו מעזה, הם לא ייתנו לנהל ויכוח אחר.
בדיוק.
כי הם חיים יחד בתוך עזה, מחרפים את נפשם, ולא ייתנו למישהו להפר את האחדות שהם יוצרים כרגע בעם. אולי בהזדמנות אחרת נרחיב את הדברים, יש הרבה מה לומר, אבל אני מודה לכם על ההזדמנות.
יחיאל, אפשר? כן, יחיאל, אפשר? שאלה אחרונה ותשובה קצרה. תשמע, אנחנו גם בקו שבר מדהים, עם כל הנושא של מה שקורה עם יהדות התפוצות. אתה יודע, אנשים נוטים להגיד שזה עוד גל, אני רואה פה צונמי של ממש, ותשמע, אם הרב הראשי באנגליה מורה ליהודים להכניס את המזוזה פנימה, אם אנחנו רואים את כל התופעות האנטישמיות שאתה יודע, בכל חוצות עולם, מה אתה חושב, במילה אחת שוב, כמה שזה קשה, על הסיפור הזה של יהדות התפוצות וישראל?
זה סיפור, זו שאלה נפלאה, וממש במקומה. אם הייתי יושב היום בשלטון עכשיו, הייתי בממשלה, הייתי מייחד דיון ומשרד שיתעסק רק בעניין הזה. משהו משולב, הסברה יהודית ועלייה. תראו, יהדות העולם התעסקה בדת חדשה ב-50 שנים האחרונות, דת שנקראת שואה ביזנס, כן? עסקי שואה. זו מין דת חדשה כי היא כאילו מאחדת את כל הפלגים היהודיים, וזה מה שאוקרן כלפי חוץ לעולם הלא יהודי. ואם יחמו עלינו, ואם יבינו מה שעברנו, אז זה לא יקרה עוד פעם, וזה מה שמאחד גם את הרפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים וכו'. התברר שכל מאות המיליונים, המיליארדים אולי, שהושקעו במוזיאונים ובאתרים,
נכון.
ובחינוך לשואה, לא הצליחו לעשות דבר וחצי דבר. ויש המון סיבות לכך, אנחנו צריכים לשנות כיוון. לא נתח מדוע, למה זה לא הצליח עכשיו, אבל צריך לשנות כיוון, ואנחנו צריכים לחזור לערכי הציונות הבסיסיים ביותר, מהתנך עד לאחד העם, לקחת את כולם, לחנך אותם שוב. אני לא רוצה לחנך את היהדות בחוץ לארץ על גטו ורשה, גם זה יהיה פרק, אבל בעיקר אני רוצה שידעו את כתבי אחד העם בעל פה. אני רוצה לחזור לתנך. אני עליתי בארץ, שאלו אותי מתי עליתי, למה עליתי. אני החלטתי לעלות בכיתה 3, בכיתה ג', אני שאלתי, למדנו ספר בראשית, ושאלתי כילד קצת מעצבן, איפה כל זה מתרחש? במונרו אבניו, בשדרת מדיסון, והרב אמר לי, מה זאת אומרת? זה התרחש בארץ ישראל. הורדתי את היד, ואחרי שתי דקות הרמתי את היד שוב, אמרתי, אוקיי, זה חשוב לנו שזה התרחש בארץ ישראל? הוא אמר, ודאי, ודאי, זה ארץ הקודש. אחרי שתי דקות הרמתי שוב את היד ואמרתי, אז למה אנחנו לא שם? אנחנו חייבים לחזור לערכי הציונות הבסיסיים ביותר, מי ישעיהו הנביא וחזון הנביאים, ועד להרצל והחזון המודרני, וכך אנחנו נעלה את היהודים ארצה, ונחדש פה את המדינה כפי שאנחנו מבינים ורוצים שהוא יחודש.
יחיאל לייטר, אבא של רב סרן משה, זכרו לברכה, שנפל בעזה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, יחיאל.
תודה רבה. יום טוב, תודה רבה.
תודה, ועכשיו שלום לחבר הכנסת צביקה פוגל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי.
בוקר אור לכם, ינון ופרופסור רבי. אני חייב להגיד לכם שהתובנות של יחיאל...
מדהימות.
זה פשוט מדהים.
מה קורה? מה אתה מספר לנו?
רכבת הרים.
מה?
שמע, הצבא פועל בדרך מדהימה, באמת. מהיום שבו הם התאוששו מההלם, ועד רגע זה, התחושה שלי וההבנה שלי מתוך מה שאני שומע, קורא, מבין, אז הצבא פועל כמו שצבא צריך לפעול. יש לו את חופש הפעולה ליזום, יש לו את חופש הפעולה לעצור, יש לו את חופש הפעולה החשוב ביותר, להפיק לקחים, לעצור רגע, ללמוד מהטעויות, להמשיך הלאה, להכין את הכוחות והמשימות שלהם. אני אומר לכם, אינון ופרופסור אבי, אני היום גאה יותר מתמיד על זה שפעם הייתי שייך למערכת הזאת. ככה רציתי לראות אותה, ואני שמח שאנחנו מוכיחים שאנחנו באמת מסוגלים. אבל מצד שני, אתה מתעורר בבוקר ואתה שומע עוד שניים, שלושה שמות של חללים שנפלו, ואתה שומע על הפיגוע הזה עכשיו במנהרות, וזה צובט, אבל אני מבין, כמו כולם אני מקווה, שהפעם באמת אין לנו ברירה, אלא לחסל, להשמיד את הדבר הזה שנקרא חמאס בדרום, וביהודה ושומרון, ואת החיזבאללה בצפון.
מה אתה עוסק בימים אלה? מה אתה עוסק בימים אלה כיור הוועדה לביטחון לאומי?
אני פועל ככל שאני יכול, ואני יכול לארגן את כל נושא ההגנה ביישובים ומחוץ ליישובים, גם עכשיו וגם ליום שיקרה מחר. אני לא מדבר על היום שאחרי, כי אני לא יודע מה יהיה ביום שאחרי, ואני לא יודע מתי הוא יהיה. אני מעריך שבחודשים הקרובים אנשים יתחילו לחזור הביתה, כי כמה אפשר להיות בבתי מלון, ואי אפשר להמשיך להזניח את הבית, ובחלק מהמקומות יחזרו, וצריך להתארגן ולהקנות ביטחון אישי לכל אחד שחוזר הביתה. אני מתעסק בזה, אני בשבוע הבא מתחיל לשבת עם קבטי המועצות והעיריות הנוגעות בעניין, גם בדרום וגם בצפון, כדי לראות איך אנחנו נערכים נכון לעניין הזה, כולל דברים נוספים, אתם יודעים, הבטחת מתקנים וכל הדברים שהוועדה לביטחון לאומי צריכה לעסוק בהם. אני משקיע בזה את כל זמני, את כל מרצי, כולל חבריי לוועדה, וכמובן, השר לביטחון לאומי איתמר, ששומע את התוצאות של הסיורים והביקורים שלי, ומממש את הדברים בסופו של דבר, כדי להקנות באמת, אם לא את כל הביטחון האישי, אז לפחות את התחושה.
צביקה, תן לי לקחת אותך רגע לצפון. איפה אתה שם את כל הסיפור של הצפון בתוך המסכת הזו? כי תראה, חלק ניכר מהדברים שאמרת לגבי הדרום, הם גם רלוונטיים לשם, אם כי בהבדל של זמן, מקום ודברים כאלה. איפה אתה רואה את הפעולה של ישראל, איך היא, מתי היא בצפון מהבחינה הזאת, בצמידות למה שקורה עכשיו?
ברגע שבו אפשר יהיה להוציא מרצועת עזה, המלחמה נמצאת שם, חלק מהכוחות, כי המשימה נמצאת בשלב שבו אנחנו שולטים עם הכוחות הקיימים, ויכולים לשחרר חלק מן הכוחות הקרקעיים, להעלות אותם צפונה, באותו רגע הייתי פותח בשבועיים, שלושה של מכה אווירית אינסופית, ומיד אחרי זה מכניס את הכוחות הקרקעיים כדי להבטיח ש-1701 זה לא החלטה ארטילאית, אלא משהו שבאמת ניתן לממש, כי אחרת אני לא מבטיח את הביטחון לכל אותם אלפי, עשרות אלפי תושבים שעזבו את ביתם ועכשיו זרוקים בכל מיני מלונות.
כלומר, זה מחייב מלחמה בצפון, אתה חושב?
אי אפשר לעשות את זה אחרת. אנחנו חייבים לנצל את ההזדמנות. חטפנו מכה קשה. אינון ופרופסור רבי, בואו נשים רק פעם אחת לעצמנו את המספרים. למשך תקופה של רבע שעה עד 24 שעות נכבשו במדינת ישראל 26 יישובים וחמישה מחנות צבאיים. זאת האמת. בתוך פחות מ-24 שעות נרצחו, נטבחו, נהרגו למעלה מ-1400 איש ונלקחו.
לא, לא, 1200, לא, 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 1200 איש, לא 1400. 1200
איש. ומעל 200 חטופים נהדרים שעדיין אנחנו לא יודעים באמת מה עלה בגורלם. זה משהו בלתי נתפס, למעלה מ-200 אלף תושבים פינו, עזבו את בתיהם מרצון. רבותיי, זה משהו שמדינת ישראל לא יכולה להרשות.
אבל אתה מבין גם שהמשמעויות למלחמה עם לבנון, הם לא רק שאנחנו תוקפים, אלא שאנחנו גם חוטפים, ואנחנו נחטוף פה בכמויות שהן לא פרופורציונליות למה שחטפנו פה מול חמאס.
כל דבר שתאמר הוא נכון, אבל אני תמיד ישווה אותו לשבעה באוקטובר. לא רוצה לחזור על זה. לא רוצה לתת למישהו את הצ'אנס להעביר אותי את החוויה הזאת פעם נוספת. לא יהיה. אנחנו אומרים את זה בכל יום זיכרון, בכל יום זיכרון לשואה, אנחנו קמים ואומרים לא יקרה עוד, לא עוד. אז בואו נדאג פעם אחת שבאמת זה קורה, גם אם האמריקאים ואחרים קצת מעקמים את האף, או כמו שאמר בגין בזמנו.
לא, האמריקאים לא, זאת לא השאלה, השאלה היא העורף, והיכולת שלו לעמוד בהתקפות מטורפות של טילים, טילים עם ראשי נפץ מאוד גדולים.
מה שאינון שואל,
אני חושב, צביקה, אני חושב שזאת אחת, בדיוק ההזדמנות.
אבל זה שנייה אחת, צביקה, זה, מה שאינון שואל זה הדבר החשוב, אתה יודע, אני מסתכל על זה כעל איזשהו מהלך מאוד ארוך, מאוד מורכב, וכל הזמן הזה בעצם יש לי את השאלות שאי אפשר להימנע מהם, האם ישראל אזרחית, כלכלית, חברתית, תוכל לעמוד בזה? אני גם אשאל שאלה אליך, כן? האם הממשלה, עם כל היכולות שלה, יכולה בסופו של דבר להשתלט על האירוע הזה, במונחים האזרחיים, במונחים החברתיים והכלכליים שאנחנו מבינים, שמה שיש לפנינו, הוא עוד לא פחות, אלא הרבה יותר ממה שהיה עד עכשיו. זאת שאלה מאוד מאוד מעשית, פרקטית, שצריך לשאול אותה.
זאת שאלה נהדרת, ואני לא בטוח שיש למישהו את התשובה הזאת, אבל אני הולך למרכיב המרכזי בשאלה ששאלתם, והיא שאלה נכונה. המרכיב האזרחי הוא המרכיב העיקרי, הוא המרכיב המשמעותי. האם אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, מוכנים עכשיו לספוג את מה שצריך לספוג כדי להכריע להשמיד את החיזבאללה? אני חי בצפון, אני עכשיו מדבר איתכם, ואני צופה אל מול קריית שמונה, מטולה, רכס רמים ורמת הגולן. זאת המרפסת שלי, אתם מוזמנים, חוויה מדהימה. ואני אומר לכם, אני שומע את התושבים פה, אני מסתובב בקרבם, בואו נעשה את זה, כי אף אחד לא יוכל לחיות עם הסימן שאלה שנוצר לנו בשבעה באוקטובר.
טוב, בסדר. מה עם נשק לאזרחים שלנו?
עינון, אני הייתי אתמול באגף לרישוי כלי ירייה. ישבתי שם עם העובדים ועם מנהל האגף ועם כל מי שצריך. זה טירוף, זה פשוט לא להאמין. 275 אלף בקשות נשק מתחילת השנה ועד רגע זה, כשבעצם 30 אלף ועד השבעה באוקטובר, ועוד 240 אלף מהשבעה באוקטובר. זה טירוף. אנחנו נערכים באמת לספק את זה. צריך הרבה מאוד סבלנות. אני מקווה שאתמול גם הבהרנו כמה דברים שצריך להגיד לאזרחים, מה בעדיפות ראשונה, מה בעדיפות שנייה, כדי שאנשים לא יקלצו לאשליה, שבאמת תוך 14 יום הם יקבלו את הנשק. לא. יש אנשים שהגישו בקשה היום, ואל מול סדרי העדיפויות שהגדרנו, הם מקבלו נשק רק בעוד 3-4 חודשים. למה? כי זה היכולת כרגע גם לספק את הנשקים וגם לספק את הרישיונות. אבל זה יקרה. אנחנו שמנו כרגע בעדיפות את ההגנה הקבוצתית, כלומר כיתות הכוננות. פה השר לביטחון לאומי עושה עבודה מדהימה. יש לנו כבר כמעט 800 כיתות כוננות. גם על זה אני עובד קשה מאוד כדי להגיע למקומות שבאמת צריך. אנחנו נדע להגן על עצמנו.
100%. חבר הכנסת צביקה פוגל, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה צביקה, טוב, ביי.
ניצב משנה אלי לוי, דובר המשטרה, שלום.
שלום לכם, אנחנו בזירת הפיגוע, שלושה מחבלים שנוטרלו, שבעה אזרחים שנפצעו. אנחנו מדברים על מחסום המנהרות, זה קורה לפני שעה וחצי. אני מיד בעוד כמה שניות גם אתן לכם תוך כדי לשמוע את סיבת העיתונאים של מפקד מחוז ירושלים, שמיד התחיל לדבר, ותוך כדי תוכלו לשמוע אותו, מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון תורג'מן. אני יכול להגיד לכם באחריות שמהבירור הראשוני שהממז עשה כאן עם הקצינים והשוטרים, גם אנשי מג"ב, גם אנשי הצבא, הייתה פה פעולה מהירה, מקצועית, תגובה מהירה, חיסול, כמו שצריך, ניטרול של שלושת המחבלים במקום. עכשיו אני אעביר עינון, מפקד המחוז, ותוכלו לשמוע אותו בשידור חי.
אוקיי.
בבקשה. בבוקר, סמוך לשעה 9, מגיע רכב בו שלושה מחבלים מכיוון הגוש לכיוון מעבר 300. המחבלים ברכבם נדרשים לבדיקה, תוך כדי הבדיקה מתחילים לבצע ירי משמעותי, חלקם מצליחים גם לפרוק מהרכב אל מול הכוחות שנמצאים במעבר. הכוחות המשולבים בהם צעד, משטרה, מאבטחים, מבצעים ירי נחוש, ממוקד, לנטרול שלושת המחבלים, וכך קורה, המחבלים מנוטרלים במהרה. אני יכול לומר שבממצאים הראשוניים שאנחנו מזהים כרגע, ללא ספק מדובר בחוליה משמעותית, חוליה שמגיעה על מנת לבצע פיגוע, פיגוע שייתכן היה נדרש למקום אחר מבחינתם, ואני לא אומר את זה מתוך מקום של לייצר חרדה, אני אומר את זה מהמקום שהמחבלים חוקשים את הכוח הראשון, הכוח מנטרל אותם, מנטרל אותם במהירות, אנחנו מסלימים את כל הבדיקה, צורקים גם על ידי כוח אווירי וגם על ידי כוחות בשטח, כנגד חשודים נוספים. אנחנו מדברים על 8 פצועים, 2 חרדה ששוחררו במקום, ועוד 6 שפונו לבית חולים, בהם 1 פצוע קשה, נאחל לו ולכולם החלמה מהירה. אנחנו כרגע משלימים את הפעולות בזירה, ואני רוצה לומר, אני תרוש שאתם פגעים ברמה שאתם יכולים לראות פה בשטח, זה רק השלב הראשון. אנחנו בשבוע האחרון, אפשר לומר שבועיים, הרקנו 2 בתי מחבלים, אנחנו מבצעים פעילות מאוד משמעותית אל כל מי שמסית, כל מי שחושב להזדהות איתם, כל מי שחושב לפגע, אנחנו מקצים את העיר בכוחות חזקים, ברצף פעילות מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו נמשיך כך. ככל שנידרש, יש פה פעילות מיידית של כלל הכוחות, שידעה גם לעבוד בזהירות, תוך זוויות ירי, תוך התנהלות מבצעית, שהביאה לסיום מוצלח של האירוע. הנפגעים, כמובן, שוב, נאחל להם החלמה מהירה, אבל יש פה טיפול מהיר, נחוש, בחוליה, שככל הנראה, ביקשה לעשות משהו חמור יותר. אנחנו לא מעט, לא מעט נמצאים בזירה, כולל המלאך, שתפסנו, אנחנו כמובן נשלים את כל הפעולות, ונוציא הודעה משלימה.
שמעתם את מפקד המחוז?
כן.
או ששמעתם, הוא אמר שנתפס הרכב של המחבלים. גם נתפסו גם אמצעי לחימה, כמו שהבנתם מהדברים שלו בצורה ברורה ביותר, אתם מכירים שניכם, אתם מכירים את האזור, את המחסום, כניסה לירושלים, סמוך לשכונות מגורים, החשש והחשד שהם היו בדרך פנימה, לבצע פיגוע.
ידוע מי הם? איפה הם?
ידוע, אבל בשלב הזה שירות הביטחון הכללי, כמובן יחד איתנו, עם המשטרה ומג"ב, עדיין אנחנו בחקירה ראשונית.
זה חמאס?
אתה יודע, אתה מדבר איתי שעה ברבע אחרי הפיגוע, מוקדם מדי, תוך כדי היום אנחנו נוציא את ההודעות, כמובן, באישורים המתאימים. שורה התחתונה, כמו שאמר מפקד מחוז ירושלים, תגובה מהירה של הכוחות, ניטרול של 3 מחבלים, הרבה אמצעי לחימה שנמצאו ברכב שלהם, סיכול מהיר, תפילה עכשיו לשלומם של הפצועים, פיגוע קשה מאוד, עינון, כמו שאנחנו אומרים תמיד, מדי יום המפכ"ל אומר, העיניים נשואות ללחימה בעזה ובדרום לבנון, אבל מצד שני, עשרות התראות לפיגועים בתוך שטח ישראל.
אוקיי. אלי לוי, דובר המשטרה, תודה רבה שניצב משנה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
מיכל קדוש, דיווחי תנועה, בבקשה. מה שלום חסן?
חסן נסראללה?
כן.
ידידינו. אתה יודע, בסך הכל זה אדם שמ-2006, כמו שאנחנו נוהגים לומר, חי בבונקרים.
הוא באמת בבונקר?
כן, כן, כן.
כן?
כן, תשמע, הוא
באמת... למה הוא בבונקר? מה, ישראל הייתה מחסלת אותו?
תראה, בוא נאמר כך, האיש קיבל פרנויה מאוד, מאוד חזקה מאז שידידו וחבר נפשו, מנכ"ל חיזבאללה, עימד מורניה בעצם חוסל, ומהבחינה הזאת אצל חסן...
הוא לא לוקח ריזיקות.
לא לוקח ריזיקו, איש מאוד פרנואיד, גם כשאתה נכנס לצמרת של הפיקוד של חיזבאללה, יש לו פמליה מאוד מאוד קרובה, נשמעת לדבריו שרה למרותו, והם שוקלים כאן הרבה מאוד דברים, אני אגיד את זה ככה בשפה הכללית, בין איראן ללבנון, כן? בוא לא נשכח, האיש הזה נולד בלבנון, הוא לבנוני במקור, איראן עשתה אותו גדול, והוא מחויב גם לה, אבל בהרבה מאוד מקרים באמת יש כאן ניסוי ותהייה מבחינתו, גם עליו הייתי אומר את מה שאמרתי קודם לכן ינון, יש כאן שאלה מאוד גדולה על השולחן של נסראללה, האם ישראל בסופו של דבר עולה על נתיב אחר? כי כשהוא מסתכל על עזה, יש לו שני דברים שהוא צריך לקחת בחשבון. א', הביצוע של ישראל, אם ישראל הולכת כאן עד הסוף, אם היא נעולה, ואם חזקה עליה שדרום וצפון צריכים להיות שקטים, הוא יודע שבצורה כזו או אחרת הוא הבא בתור, ואם ישראל תביא את הנחישות הזאת גם לשם, אז היא כמובן תשתמש ביכולות הטכנולוגיות שלה ותכריע גם אותו, לפחות ב-1701. הדבר השני שהוא שואל את עצמו זה איפה הוא בלבנון, כי כאן אנחנו שומעים המון קולות שבאים מארץ הארזים, אני לא מדבר רק על סונים ונוצרים, אלא גם אחרים שבאים ואומרים, תשמע, אם האיש הזה עכשיו ילך להרפתקה, הוא ימית אסון על לבנון, ולכן זה
ברור, כן. זה ברור.
לא, זה ברור.
בוא שנייה נעצור ונדבר עם אלון נמרודי, הבן שלו תמיר הוא חייל חטוף, שלום לך.
שלום שלום.
מה בעצם אתם יודעים להגיד באופן ודאי?
באופן ודאי תמיר ביום האור הזה בשביעי לאוקטובר חצה על רגליו יחד עם שני חבריו רון שרמן וניק בייזר חטופים לעזה, עברו על הרגליים בריאים ושלמים.
איך אתה יודע את זה?
מסרטונים שראינו, וגם צהל אישר. זה מה שאנחנו יודעים בוודאות. כל השאר הוא לא ודאי.
מה זה כל השאר? מה לא ודאי למשל?
יש גם שמועות וגם חצי מידעים כאלה או אחרים שהם שום דבר לא ודאי על מצבו.
עד כמה שאתם יודעים הוא עבר בריא ושלם?
כן, כן, רואים פיזית שהוא עבר בריא ושלם, אולי חטף קצת מכות, אבל עבר בריא ושלם, כן.
ואיך אתם, תגיד?
אנחנו ברכבת הרים אחת מטורפת, אתמול תמיר שלנו חגג 19 בשבי, קיבלנו פה חיבוק עצום מכל המדינה, אפשר לומר. אנחנו כרגע מארח אותנו מפקד מחוז מרכז של משטרת ישראל והרמת כוסית לחיי תמיר. החיים שלנו התהפכו ב-180 מעלות, אין לנו יום, אין לילה, אנחנו חדורי מטרה לקבל מידע קונקרטי, להביא אותו חזרה הביתה יחד עם כל השבועים והחטופים באשר הם, ביחד, כולם.
אתה יודע שכרגע מדברים על נשים וילדים?
אני יודע שמדברים על נשים וילדים, כן.
מה זה עושה לך?
מצד אחד אני שמח על כל אחד שמשתחרר, זה ללא ספק. מצד שני, כל מסע ומתן שמתנהל, והוא לא מסע ומתן שמגיע להסכם כולל עם הכל, עם כולם, גם אם הוא לוקח בפעימות, הוא לא הסכם. זאת אומרת, אם עושים עכשיו הסכם שבו משחררים X נשים וילדים, שאני מברך על זה, אבל אם אותו הסכם לא כולל פעימות נוספות חד משמעיות, אנחנו נמצאים פה בבעיה מאוד מאוד חמורה. אנחנו לא נצליח לקדם את שובם של כולם, ובטח לא את שובם של חיילינו, שאיכשהו לכאורה יישארו האחרונים.
כלומר, אתה מצפה שאם מגיעים לאיזושהי עסקה עם חמאס, היא צריכה לכלול בסופו של דבר, גם אם זה בפעימות, שחרור של כל החטופים?
חד משמעית. חד משמעית, העסקה חייבת לכלול את כולם.
אתם מדברים על זה עם מישהו?
אין לנו עם מי לדבר במדינה הזאת. אני מתנצל. צריך לי לומר, אנחנו מנסים להשיג את קברניטי המדינה כבר תקופה, ליצור מעין שיח של לפחות של משפחות החיילים החטופים, אנחנו לא מצליחים להגיע לזה.
אלון, מה שאתה אומר זה שלא יצרתם או לא יצרו איתכם שום קשר מהגורמים הרשמיים במדינה על כל המצב?
לא, בטח לא על המצב, על המסע ומתן, זה ברור.
לא, הוא יצרו אתם קשר, לא על המסע ומתן.
לא, יש קשר, מה זה, בואו נביא רגע נקודה. הקשר שיש הוא בזכות זה שאני יוזם, או אנחנו יוזמים. זה לא בזכות זה שפונים אלינו מטעם גל הירש, שאגב שלחתי אליו הודעה לפני 3 ימים ועד עכשיו לא ענה.
רגע, אין יחידה צבאית שבקשר איתכם?
וכן, יש נציג של צה"ל שיושב איתנו, אבל אנחנו הצינור שלו, לא הוא הצינור שלנו לצערנו.
אתם המה, סליחה?
אנחנו הצינור שלו ולא הוא הצינור שלנו, אנחנו מזינים אותו במידע ולא הוא מזין אותנו במידע.
אבל אלון, אתה הרי לא מצפה שמישהו ישתף, שישתפו את כולם בנושא של הפרטים, כי העניין הוא סבוך. אז אתה יכול לחדד את מה שאתה אומר, אני מבין שיש פה תלונה והיא מוצדקת, אני רק רוצה להבין על מה בדיוק אנחנו מדברים. זאת אומרת, גל הירש לא חזר, זה דוגמה למה שאתה אומר שהתפקוד כאן הוא לקוי? זה לזה אתם...
זו דוגמה אחת, גל הירש, נפגשתי איתו גם אישית כמה פעמים, ולדבריו הוא זמין ויענה ועונה, זה לא קורה. גם לפני כשבועיים היינו בבית הנשיא והוא היה, והנשיא פנה אליו ואמר, זה יכול להיות, הוא אומר לזה, הכל יטופל והכל יתוקן. עד עכשיו זה לא קרה, אבל זה לא, הבעיה היא הרבה יותר עמוקה, הבעיה היא שאף אחד מקודקודי המדינה לא באמת מתייחס אלינו, לא באמת יוצר שיח, לא אמרתי לשתף אותנו במסע ומתן, אבל כן לשמוע אותנו באמת. אני אתן לכם נקודה שתבינו איך זה מתנהל. אני אתמול בלילה חזרתי מסיור, אני קורא לזה, מאוד קצר ואינטנסיבי בארצות הברית, עם בערך נציגים של כ-50 משפחות של חטופים, ואנחנו היינו בסנאט, דיברנו עם חברי קונגרס וסנטורים, אנחנו דיברנו עם סנטורים וחברי קונגרס שקיבלו אותנו בחום ועטפו אותנו. אנחנו חודש וחצי אחרי השואה הזו, עד רגע זה, הכנסת כולה, עזוב רגע את הממשלה שזה עוד יותר חמור, הכנסת כולה לא בחרה לנהל איזה דיון או מיוחד עם, שיקבלו אליו את כל נציגים מכל המשפחות של החטופים, ולשמוע אותנו, שיתנו במה של דקה אחת, לכל אחד מחברי המשפחות האלה, מנציגי המשפחות האלה, לשמוע אותנו, מה אנחנו מרגישים, מה התחושות שלנו. זה לא קרה. לסנאט הגענו, הכנסת לא.
בסנאט לא. גם בסנאט נפגשתי עם סנאטורים בודדים, אני מניח, לא עם כל הסנאט.
לא עם כל הסנאט, אבל היו שם כמה עשרות של סנאטורים וחברי קונגרס. עשרות רבות.
אלון, אתה יכול מילה אחת על האירוע בנירית, מה ש... זאת אומרת...
אתמול חגגנו לתמיר יום הולדת בנירית, ביישוב שבו מגורת אמא שלו, אני גר במתן, יישוב ליד, וזה בא מתוך רצון שאיכשהו, אולי הוא שומע, אולי הוא יודע שחוגגים לו, לא שוכחים אותו, ורציתי לעשות משהו סמלי שהפך למשהו ויראלי ארצי, ברמה ארצית. אתמול היו קרוב ל-1,000 אנשים ביישוב נירית להרים כוסית לכבוד תמיר, עם הפרחת בלונים, הערכה שלנו שכחצי מיליון בלונים אתמול היו באוויר לכבוד תמיר, ושלומי שבת בא ושר לכבודו, והיה אירוע מאוד מאוד מרגש ועוצמתי. תמיר ילד מדהים, חכם, שנון, חברתי מאוד, אוהב, לב ענק, וזה המעט שאנחנו יכולים לעשות עבור.
טוב,
אני מצטרף לתפילה שבעצם מגולמת במשפט שראיתי בסרטון, מי שנכנס לעזה על הרגליים, יצא על הרגליים, ונקווה שמהר מאוד.
אנחנו נשמיע את השיר עוד מעט, אתה תשמע קולי בשבילו.
תודה רבה לכם. תודה רבה.
נשמע, אבל לפני זה, תודה לך אלון נמרודי. בזמן שבני יחפש את התשמע קולי, אני מניח שיש לנו אותו במאגר של השירים, אז הוא ישמיע לנו את הג'יפסי קינגס, ששרים את התקווה בספרדית. תשמע.
Un buon oriente
הג'יפסי קינגס שרים את התקווה בעברית, ועכשיו אנחנו רוצים, כפי שהבטחנו, לאלון נמרודי, אבא של החייל החטוף, תמיר נמרודי, להשמיע לו את התשמע קולי, ובזה ניפרד.
תשמע קולי באשר הינך קול קורא בעוז קול בוכה בדמי ומעל הזמן מצווה ברכה ארץ מקורה
שר פלסנר ושמואל בן סימון שערכו והפיקו, לבני שאולסקי שאחראי על השידור, לאורחים בדיגיטל מיכל קדוש, מאור רטה ואמיתי דואק. תודה פרופסור עוזי רבי.
תודה ינון, יום טוב, נקווה לבשורות טובות.
יש בשמחות, להתראות.